פרקטיקה, עם הסוגיה הקונקרטית הראשונה, והיא סוגיית התחרות כניסה. התחרות כניסה זה אומר שנכנס שחקן חדש לתוך השוק, בניגוד לתחרות מחיר, זה כשיש כבר שני שחקנים או כמה שחקנים לתוך השוק, ורק הם מתחרים במחירים ביניהם, אוקיי? אז אנחנו מדברים על תחרות כניסה, וזו סוגיה מעניינת. טוב, אז בגמרא פעמיים כתוב כך, במקום מספר 1, ואת אשת רעהו לא תימא, כך כתוב, זה פסוק בנביא, דורשים חז"ל שלא ירד לאומנות חברו. וגם במכות, במקור 2, לא עשה לרעהו רעה, שלא ירד לאומנות חברו. אני יכול להגיד שמקום מספר 1 הוא מה ש... הוא מקור מאוד חריף. זאת אומרת שאדם שיורד לאומנות חברו, יורד לאומנות חברו זה באמת תחרות כניסה, זה מה שמדמים את זה, משווים את זה לאשת רעהו לא תימא. הרמב״ם פוסק את הדבר הזה, את האיסור הזה, בתוך הלכות דעות, וכותב את זה שדרכו של תלמיד חכם, יש שם רשימה ארוכה של דברים, ואחד מהם הוא שהוא לא יורד לאומנות חברו. אני אוסיף את זה אחר כך. והאחרונים מסבירים שהרמב״ם כותב את זה בהלכות דעות כהוראה לתלמיד חכם ולא כחלק מההלכה, רק במקום באמת שאין איסור הלכתי. אבל מיד נראה מהמקור 3 והלאה את המקרים שבהם הדבר הזה הופך להיות חלק מהמשפט ולא רק חלק מההנחיות המוסריות.
זה קטע שאין אדם נוגע ומתן לחברו וכל זה,
מאיזה צד?
זאת אומרת,
מה, שאם אתה עושה אז כנראה שזה בסדר, כל מה שקורה צריך לקרות.
כן, זאת אומרת, מה
שקורה כך, גם אתה לגנוב ועם ההצדקה.
כן, זה
המכתוב של... כן, יש, אתה רוצה, אני לא, זה לא התחום שלי, אבל מי שרמחל אומר שיש הנהגה אחת של העולם, שהיא הנהגה שבה אנשים עושים והם מקבלים, משלמים את המחיר על מה שהם עושים, יש הנהגת הייחוד שהיא מעל זה. בסדר, זה בדיעבד, אתה יכול להגיד שכל מה שקורה צריך לקרות, אבל כשאתה שואל אותך מה אתה צריך לעשות, אתה לא יכול להגיד, כמו שאומרים פה, אתה נגנוב וזה, הגלה המילת שזה היה צריך להיות שלי. לא, חלילה. אז עכשיו, זה אמירה, תחשבו שנייה אחת רגע את המשמעות שלה, המשמעות שלה היא באמת, מבחינה כלכלית, אני אומר, היום זה יהיה היום של הלא קפיטליסטים, כי אנחנו יהיו פה כבלים על התחרות החופשית, אז... אתם מבינים את זה? מה זה אומר? זה אומר שאתה נמצא, כן, יש שוק, בשוק יש שחקן אחד, שבעצם הוא מונופול, ולאף אחד אסור להיכנס. בוא נאמר, אדם יראה שמיים, לא מתחיל להתחרות בו. זאת אומרת, נראה את המגבלות, את הסייגים, ועכשיו אני אומר עוד פעם, כהנחיה מוסרית, זה נאמר, גם כשמותר לעשות את זה מבחינה משפטית, כלומר, עוד מעט נראה מתי אסור לעשות את זה, אבל גם כשמותר לעשות את זה, אומר לך, אתה אל תעשה את זה. אתה אל תיכנס לתחרות. אני יכול להגיד דבר אחד, וזה כן נאמר כבר בפתח של הדיון, כידוע, יש, התפיסת השמאל הכלכלי אומרת, היא תפיסת חלוקת העוגה. זה ביטוי שמשתמשים בהם עד היום. משתמשים בזה גם היום. ההנחה היא של השמאל שהעוגה היא קבועה, וכל השאלה איך נחלק אותה. לכן כל הזמן עוסקים, צדק חלוקתי, חלוקה, חלוקה. הימין אומר כל הזמן, מה שאפשר, הדבר הכי חשוב זה להגדיל את העוגה. לא רק לחלק את העוגה, איך להגדיל את העוגה. ולכן כל שחקן נוסף שנכנס, הוא לא רק מחלק את העוגה, הוא גם מגדיל את העוגה, הוא מציע עוד שירותים, הוא מציע עוד, כן, נגיד, וכולנו נהנים מהרפורמה בסלולר, אז המתחרים בסלולר לא רק שנכנסו ונתנו את אותו מוצר במחיר יותר זול וחלקו את העוגה לחלקים יותר קטנים והורידו את המחירים, אלא הם גם את מוצרים אחרים. למרות שמעניין לך עם מוצר עם חבילות יותר קטנות, מוצר עם שירות פחות טוב, וכן, כמעט אין לך, לא תצטרך לדבר ואין בכלל מוקדי שירות, הכל נעשה באינטרנט. אם זה מתאים לך ומתאים לנו, אז יעלה לנו פחות, יעלה לך פחות. אז גם העוגה גדלה, מספר קווי הסלולר גם גדלו ולא רק חילקו את המספר הקווים הקיים. אז האמירה הזאת היא אמירה שאני אומר, אני לא יודע להסביר אותה, אני כן יכול, שאינטואיטיבית אני מאוד מרגיש אותה. זאת אומרת, אני יכול להבין שבן אדם שאומר, תשמע, אתה מחפש מה לעסוק, אתה יודע שאתה נכנס פה לתוך שוק הים, אתה פשוט הולך לקחת ממישהו את הלקוחות שלו. אני אומר לכם שאני באופן אישי, זה לא הדבר הראשון שהייתי הולך לעשות בחיים שלי, אבל אני אומר לכם דווקא כצרכן בסוף שנהנה מהשוק החופשי, אני באמת שואל את עצמי איפה הגבולות, זאת אומרת, האם מבחינה מוסרית באמת, לעולם אל תעשה דבר כזה. אני חושב שאנחנו נראה תשובה יותר שלמה בהמשך המקורות ההלכתיים, כי באמת נראה שיש שלבים שבהם הימנעות מתחרות מזיקה לאנשים אחרים. כן.
יש את המשנה מוסמת על כן תחרות, לא תחרות, בדבר המשיח.
כליות וגוזים.
כן.
כן. שזה סוג...
זה היה את החינוני הראשון, ואז הגיע החינוני
השני. המשנה שאני מדבר...
יש הראשון ואחריו עוד אחד.
אז עוד רגע נראה, בסדר. מבחינה הלכתית נראה איך זה יכול להיות, ברור. אבל אני אומר, קודם כל שם זה תחרות בתוך שני שחקנים שהם בתוך השוק, וכל אחד עושה מה שהוא יכול, וזה בסדר. אני אומר, אני חושב שעוד רגע אנחנו נראה תמונה יותר שלמה, אני חושב. אני חושב שבאמת, אני כבר אגיד את הרעיון, שיש מצבים שבהם אתה רק תחרות כניסה. אתה לא תורם שום דעת, פשוט יש X לקוחות, יש הוגה, אתה פשוט, אתה אולי תגדיל את הוגה ב5%, אבל ברוב התרומה שלך לשוק היא פשוט לחלק את השוק בין שני שחקנים. המחירים נשארו את המחירים, באמת הרווחים מאוד נמוך. אני דוגמה מעולמנו, חנויות מקולת, בדרך כלל באמת הרווחים נמוך, יש איזושהי נוסחה קבועה, כמה עולה לך הסחורה, אתה, כן, עוד מקולת אחת בערך באותו סדר גודל, לא תוכל להוזיל את המחירים. אז מה יהיה? אז נחלק את הלקוחות, ובאמת, האם הדבר הזה מועיל למישהו, לא מועיל לאף אחד. יש מצבים שבהם הכניסה שלך לתוך השוק לפחות מועילה למישהו, מועילה לקונים. זאת אומרת, אני יכול לעשות את זה הרבה יותר בזול. אני יכול להביא מוצרים שהוא לא מביא, אני יכול לתת שירות הרבה יותר טוב, וזה לא כשאני דואג לעצמי, שזה גם חשוב, ופוגע בו מאוד, אלא אני יכול גם להועיל לאנשים אחרים. לדעתי, אז במצב כזה יש מקום לשקול, האם גם זה אסור אפילו כיסור מוסרי, אני לא בטוח. זה בבבט או מיד נראה את זה? כן, מיד נראה את זה.
זה הכי מוסרי, הכי בולט הבעיה הזאת שיש את הכימונים הענקיים, כמו כל החברות הענקיות,
שהם מחסלים את הקטנים.
כן, הפרטים נהרסים לגמרי, באמת הלקוחות מרוויחים מזה אחר.
כן, ושמה, קודם כל אתה אומר הלקוחות מרוויחים, אני יכול להגיד לכם, אני חושב שכבר אמרתי את זה, שבאזור שבו אני גר, כשרמי לוי פתח את הסניף שלו, הייתה עתירה של בעלי מקולות כנגד המועצה שמכרה לו את השטח, רמי לוי את השטח עבור החנות שלו, והם אמרו, אנחנו הולכים פה, זה פשוט, המשמעות היא שכל המקולות באזור יסגרו, אף מקולות לא נסגרה. אפילו אחת לא נסגרה, ואני חושב שזה מה שיצא, שוב, אני אומר פה אמירה קפיטליסטית, ואני חושב שזה נכון, שהשוק התארגן מחדש, והם מצאו את הנישות שלהם. ופעם איזה מישהו בא אליי בתלונה, אמר לי, תשמע, איך זה יכול להיות שבמקולת מוכרים פיתות במחיר כפול מרמי לוי? תשמע, כשאתה הולך לרמי לוי, נכון, אתה לא דואג לבעל המכולת שלך, אתה דואג לעצמך, נכון? אז כשאתה צריך בשבע בבוקר לחם להוציא לסנדוויץ'ים לילדים, אז אתה תשלם כמה שידרשו ממך, מזה הוא חי, הוא בדיוק חי, כי הוא נמצא שם בשבע בבוקר, רמי לוי לא נמצא שם בשבע. מה? נכון, אז זה אומר בעצם שאתה נותן מוצר אחר. כן, קצת הקפה, אתה יכול לשלוח את הילדים אחרי צהריים, הם מצאו את הנישה שלהם, מה הם מוכרים שרמי לוי לא מוכר, רמי לוי כמשל. אז אני אומר, ואגב, יכול באמת שאינה צדקה, זאת אומרת, אם בתוך, כן, בעיר, גם יש לי זמן יתרון למקולת, אבל בקיצור, אם באמת הקטן לא מצליח לתת סחורה משמעותית, ובאמת הוא פשוט, הלקוחות סתם משלם יותר מדי, כי הוא לא יעיל וכו' וכו', אין שום סיבה באמת שהוא יפה. טוב, עכשיו בוא נהיה את סוגיית הגמרא, שהיא, אם היא בונה פה את השלד הגדול, שאליו צריך להתייחס. הסוגיה הבא ובאתה, כפה א' עמוד ב', פה ציטוט ארוך, נימד את הגמרא. אמר אבונה, אי בר מבואה, דאו כי רחיה, שיש לו רחיים שבהם הוא תוכן עבור אנשים בתשלום. ואת הבר מבואה חברי, כלומר מישהו שגר איתו באותו מבוי, אותו רחוב, וכמו כי גבי, כמו הוא יכול, הוא פותח חנות נוספת לתחינה. דינאו דמאה כבילווי, דאמר לך, פסקת לי לחיותיי. אומר אבונה, מי שפתח ראשון, אסור להתחרות בו. זה מעכב, זה כבר משפטי. זאת אומרת, אם המתחרה פותח, חנות מתחרה ברחוב שלך, הוא גר באותו רחוב, כן, כמו שאתה אמרת, הראשון שתפס לוקח, התשובה כן, מי שתפס זה שלו, והוא יכול ללכת לבית הדין, ובית הדין יכפה את השני, יסגור את החנות שלו, ולא להתחרות. מציעה הגמרא למה מסע אליהם, מרחיקים את צודת הדג מן הדג כי אם לא ריצת הדג. כלומר, אם אדם שם מלכודת לדגים, אז אסור לך לשים מלכודת ליד המלכודת שלו, כי אתה מתחרה, כן? הדגים שפלים במלכודת הם הלקוחות, במשל. וכמה, אמר ברבונה, עד פרסה, כלומר, ממש, כן, מי ששמת מלכודת ראשון, יש לו איזה שטח ענק שאסור לך לשים במלכודת ולהתחרות בו. עונה גמרא, שני דגים, דייה וסיירה, יש כמה הסברים בראשונים, שאומרים שבעצם אתה נהנה מזה, מהפתיונות ששם הראשון, כלומר, הדגים מגיעים למלכודת שלך בגלל הפתיונות ששם הראשון, ולכן אסור לעשות את זה. זה לא סתם תחרות הוגנת שבה כל אחד עושה את שלו. אומרת, זה, אין משם ראייה, אבל עדיין דעתו של רבונה עומדת. אמר לרבינה לרבה, למה רבונה דאמר כרבי יהודה. אולי רבונה אולי עומד בשיטת התנה רבי יהודה, שהוזכר פה קודם, דתנן רבי יהודה אומר לו, יחלק חנווני, כליות ואגוזים לתינוקות, פני שמרגילן אצלו וחכמים עתירים. כלומר, אנחנו רואים שבדיוק יש מחלוקת, פה זה לא תחרות כניסה, רבי יהודה ורבנו חולקים בתחרות בין שני שחקנים בתוך השוק, אפשר לקרוא לתחרות מחיר, וברגע שחכמים עתירים הלכה כמותם ולא כרבי יהודה, אז אין הלכה כרבונה. עונה הגמרא, אפילו תמה רבנן, יכול להיות שרבנן מסכים עם רבונה, עד כאן, אופליגי רבנן לידי רבי יהודה, אתם, אלא דאמה לי, ענק המפליגנה, המגוזי, את פלוג שיוסקי. אבל לך אפילו רבנן מודו, דאמה לי, כפסקת לי לחיותי. כלומר, יכול להיות שרבנן אומרים, מחלקים בין תחרות כניסה, שהיא פוגעת בפרנסה של הראשון, היא לוקח ממנו נתח של השוק, לבין תחרות מחיר, זאת אומרת, שנינו פה בתוך השוק, שנינו יש לקוחות, אתה מחלק את הצ'ופר הזה, אני אחלק את הצ'ופר ההוא, אנחנו עדיין נשאר פה, כן, נצליח לשמור כל אחד על הנתח של השוק שלו, וזה לא יפגע אחד בשני. מיטיבים מקשים על רבונה, עושה אדם חנות בצד חנותו של חברו, ממש מפורש, כן? אפשר להתחרות בו, הוא מרחץ בצד מרחצו של חברו, ואני לא יכול למחות בו, מפני שיכול לומר, אתה עושה בתוך שלך ואני עושה בתוך שלי. כלומר, כמו שלך יש זכות לפתוח את החנות הראשונה, יש לי זכות לפתוח את החנות השנייה, אני לא פחות ממך, וזה כבר ברייטה, זה כבר דברי תנאים. באמת משיבה הגמרא, אכן הברייטה הזאת חולק, סותר את דברי רבונה, אבל מה שרבונה אמר הוא בעצמו דעה בתנאים, וזו מחלוקת תנאים כבר. תנאי, דתניא, קופים בני מבואות זה את זה שלא להושיב ביניהם לא חיית ולא בורסקי ולא מלמד תינוקות, ולא אחד מבני בעלי אומנויות. כלומר, אנשים יקרים בתוך רחוב, זה כבר אמירה אחרת החלוטין, מדיני שכנים, יכולים למנוע השכרה או פתיחת חנות בתוך הרחוב שלהם, הם לא רוצים שהאזור שלהם יהפוך להיות אזור מסחרי, לא קשור בכלל את ענייני התחרות החופשית, אבל ישכנו אינו קופהו. רשב"א גומר, אף לשכנו כופהו. כלומר, אם כבר יש חנות אחת כזאת, אתה לא יכול להגיד לשני, אל תפתח. מחלוקת תנא קמא ורשב"ג, האם אפשר למנוע, אי אפשר למנוע, ואכן זו, אז יש לנו מחלוקת בעניין הזה, וצריך להבין, יש לנו פה דעת רבונה שאומרת שיש ממש איסור תחרות. נורא ראשון שתפס, תפס, זה כמו הפקיר, כן? יש, זה כמו, הלקוחות הם כמו רכוש שאפשר לתפוס אותו, מי שפתח, תפס אותם, מעכשיו אסור משפטית לאף אחד אחרי להתחרות בו. זה דבר מדהים. זו אמירה, כן, כרחוק מזרח ממערב, ממה שאנחנו מכירים מהשוק החופשי. אבל מה שנפסק לאחר קצת יותר מתון, אמר רבונה ברי דרב יהושע, פשיטה לי, בר מטה, הבר מטה אחריתי, מעצי מעכב. כלומר, אם אני מעיר אחת, בא לי מישהו מעיר אחרת ורוצה להתחרות בי, אני יכול למנוע ממנו, אני רוצה שתבוא אליי, שתתחרה בי מבחוץ, וישייך בקר גדיה חלום מעצי מעכב. כלומר, אם גם אותו אדם מחוץ לעיר, משלם מיסים בעיר הזאת, אז זכותו לפתוח פה חנות, כי חלק מהתשלום מיסים זה, כן, זה כמו לקנות את הזכויות של כל, של בעל עסק, של תושב המקום שיכול גם לפתוח פה עסקים. בר מבואה, בר מבואה דנפשי, כלומר, שני אנשים מאותו רחוב לא מעצים מעכב, שני אנשים מאותו רחוב, כל אחד יכול לפתוח בבית שלו חנות ולהתחרות אחד בשני. בר רבונה, ברי דרב יהושע, בר מבואה, בר מבואה אחרית עם מי, תיקו. כלומר, שני רחוב אחד, אני גר ברחוב ראובן, אתה גר ברחוב שמעון, או מרחוב שמעון רוצה לפתוח חנות ברחוב ראובן, ספק, האם הזכות לפתוח חנות היא רק לכל אדם ברחוב שלו, או גם אפשר להתחרות בתוך הרחובות? אני אומר, אבל עוד פעם, אתם רואים שזה כל כך רחוק מהעולם התחרות החופשית שאנחנו מכירים. אני אומר, אבל יש פה עיקרון שאנחנו כן שומעים. קודם כל שיש פה התפיסה, כן, של תשלום המיסים מקנה לך זכויות, אומר שבעצם לתושב המקום יהיה זכות לפתוח חנות. נקודה. כל תושב יש לו זכות לפתוח חנות ואי אפשר למנוע את זה ממנו. לאדם שבא מחוץ לעיר אין לו גם את הזכות הזאת לפתוח חנות ואפשר למנוע את זה ממנו. אז זה נשמע כמו שהזכות הטבעית היא כאן התחרות. רק אם אתה תושב זה חלק מהזכויות שלך. אבל לא תראה את הפרשנות, היא כבר נותנת לזה יותר עומק. עומד רבונה במקרה דרדקה דלא מעצי מעכב. דאמר קינת סופרים תרבה חוכמה. כלומר, לפתוח מתחרה לבית ספר בוודאי שמותר. כי קינת סופרים תרבה חוכמה. וזו תוכחה מגולה למה שקורה במדינת ישראל, שיש קביעות לעובדי הוראה, שאין תחרות בחינוך בכלל, לא בכלל, כמעט בכלל, דווקא בירושלים יש, בירושלים יש דווקא, בירושלים עשו דבר יפה, בירושלים כל אחד יכול לרשום איזה בית ספר שהוא רוצה בירושלים, וזה, ובסוף מי שלא יתקבל, אז העירייה דואגת לו, זאת אומרת, דואגת בסוף לשבץ אותו, לא יש להם, כל בית ספר יודע בסוף שיכפו עליו כמה תלמידים שהוא לא רוצה, גם אם הוא לא רוצה, וזה באמת יוצר תחרות בתוך העיר. כלומר, אומרים בעצם לבתי הספר, תהיו הכי טובים, יהיה לכם תלמידים, לא יהיו טובים, תסתגרו, נפתח מישהו אחר, נפתח פה. ניתן מישהו אחר לנהל בית ספר, לפתוח בית ספר, נתחל, נסגור בית ספר, נעשה חדש. זה דבר, פתרון יפה שמאזן בין החובה לספק חינוך לכל אחד, לבין זה שכשאין תחרות בכלל, אז בעצם, כן, אתה הכי מתאמץ והכי משתדל בסלולרי, ובחינוך אתה בנחת. אז אתם רואים, פה זה הפוך, אומרים לך, חינוך זה המקום הכניס שיש בו תחרות ללא מעצורים, עד הסוף. אמר רב נחמן בר יצחק, מודה רבון הברי דרב יהושע, ברוכלים המחזרים בעיירות דלא מעצים מעכב. כלומר, אם הגיע איזה רוכל שבא מדי פעם ומוכר את הסחורה שלו, אי אפשר למנוע ממנו למכור. אמר מה, עזרתי כנם לישראל שיהיו רוכלים מחזרים בעיירות, כדי שיהיו תכשיטים מצויים בנות ישראל, ואני מילה להדור אבל להקבוע אלו, כלומר, יכול לבוא, להסתובב, למכור, אבל לא להתיישב, לפתוח חנות קבועה, ויצור ומרבננו, אם הוא תלמיד חכם, אפילו להקבוע נמי. אם זה תמיד חכם, מותר לו לפתוח חנות קבועה ולהתחרות בעצם, הוא משוחרר מהמגבלות על התחרות, כי עד הרב אשר עליהו לרבי יושע או לרבי עובדיה להקבוי, זה לא כהלכתה. והייתה מכיוון דרבנן אינו, אתו לתרדו מגרסאיו. כלומר, אנחנו רוצים לעזור לתמידי חכמים, אז אנחנו עוזרים להם לא בקצבאות, אנחנו עוזרים להם בעסקים. אנחנו עוזרים להם, תפתחו עסק, ללא מגבלות, אתם יכולים לפתוח איפה שאתם רוצים, מתי שאתם רוצים, והעיקר שכן, זה יעזור לכם ללמוד. אז אוקיי, עכשיו ההנחה זה, למרות שנשמעת השוליים, אומרת נראה שהיא חשובה מאוד. יש פה עכשיו עוד שתי דוגמאות של, נקרא עוד דוגמה, כן, דוגמה אחת, עוד פסקה אחת, אנו דיקולי, דאיתו דיקול, דיקלי לבבל, זה מליסלים, ואתו בני מטה כמאק וילוויו, אתו לקמד רבין, אמר לו מעל מה אתו ולעל מה נזבנו. ואני מלא ביום הדשוקה, אבל בלא יום הדשוקה לא, ויום הדשוקה נמי לא אומנן אלא לזבונה בשוקה, אבל להדורי לא. כלומר, הסיפור שם הוא כזה, יש יום שוק בעיר, ביום השוק הזה באים, מתאספים אנשים מהכפרים אל העיר לקנות, ומגיעים גם מוכרים מחוץ לעיר למכור באותו יום שוק. אז זה אומר, רבינה, אי אפשר ביום כזה למנוע מחירה ביום השוק, כיוון שהקונים הם לא, כמו שאתם מסתכלים על הקונים בתור איזה רכוש כזה שאתה תופס אותו, אז הקונים שפה הם באים מחוץ לעיר, הם לא שייכים לבני העיר, הם קונים מבחוץ, ולכן לקונים האלה שבאים בחוץ, גם מוכרים מבחוץ יכולים למכור, אבל זה רק שתמכור בשוק, לא שתסובב, תבוא בדלתות ותדפור, כי אז אתה בעצם הולך אל הקונים שהם לא שייכים לך, שהם הקונים העירוניים, שהם שייכים למוכרים העירוניים. אוקיי, אז מה ראינו? ראינו מחלוקת בין רבון הברד רב יהושע לבין רבון, אז זו מחלוקת העיקרית, והלכה גם כרבון הברד רב יהושע, אז התמקד בעמדה שלו. אבל בכל אופן, רבון אומר, כל תחרות כניסה היא אסורה, ממש אסורה מעיקר הדין, זה ממש, לפי רבון, מה שכתוב, שלא עשה לראה הוא ראה, זה ההלכה, ההלכה היא שאסור להתחרות, זה ממש איסור משפטי. לא נפסק לך כרבונה, אבל לפי רבון, האמירה המוסרית היא גם אמירה הלכתית. רבון הברד רב יהושע, שלכה כמותו אומר, תחרות בתוך העיר מותרת, תחרות מחוץ לעיר אסורה. אני כבר עושה איזושהי אפליקציה שהוא משהו מעשי. זאת אומרת בעצם שבתפיסה, אני אומר פעם, שורת הדין רבון הבן רב יושב בשלב הזה, אנחנו נראה ראשונים, אומר שכל תושב ישראל, נגיד משלם מיסים בישראל, נכון? הוא יכול למנוע תחרות כניסה של יבואנים מחול.
חקלאים.
יבואנים. כל מי שבא למכור בישראל סחורה מחוץ, מבחוץ, אז אסור לו להיכנס. עכשיו תראו, זה דבר מעניין, כי צריך תמיד לראות, המציאות היא לא בדיוק אחד לאחד. בסוף מי שמוכר בישראל, בדרך כלל זה ישראלי, כן? ישראלי מוכר בישראל, הוא קונה, מביא סחורה מחול ומוכר אותה בישראל, אז לכאורה לא מותר, כן? אף פעם לא מדבר על מקור הסחורה. הבעיה זה לא מקור הסחורה, לכאורה זה שאלה מי החברה, כלומר, חברות זרות לא יכולות למכור בישראל, רק חברות ישראליות, הן יכולות למכור בישראל. זה לכאורה, אני אקח את רבון הברד רב יהושע, כן, גזור הדבק, נדבק אותו בימינו, ושוב אומר, לגבי כאן, יש כמה חריגים. טוב, עכשיו, אני אומר חריגים, כי למשל, אתם מבינים שבמסחר באינטרנט, זה מסחר שהוא לא בנוע על בסיס גיאוגרפי בכלל, כן? אז כשאתה פותח, אי אפשר למנוע, להגיד שבישראל צריך לסגור את אמזון ואת אי-ביי, ואת אליבאבא, רק כי הם מוכרים, הם שחקנים זרים שמוכרים בארץ, כי הם מוכרים גם בכל העולם, כן? מעל מה, עטו לעל מה, כן, זה אישה, זה שוק בינלאומי. אז לכן צריך טיפה תבונה כשמיישמים את זה בימינו, אבל אני רוצה שלפני שהיום מגיעים ליישומים, נקרא קצת היגיון, ועכשיו נראה פה מחלוקת יפה, ואני חושב שזו דוגמה אחת מיני רבות מאוד, שהמחלוקות העמוקות בהלכה, הן לא נגמרות אף פעם. זאת אומרת, אתה מוצא אותן בתנאים, כמו שראינו פה, יש מחלוקת תנאים, האם מותר להתחרות, יש מחלוקת המוראים, מותר להתחרות, עכשיו נראה מחלוקת ראשונים, מותר להתחרות, כאילו למרות שלכאורה יש הכרעה במחלוקת, המוראים, בכל אופן בראשונים, עוד פעם המחלוקת מתפרצת במקום אחר.
עכשיו, הסיבה היא זה כי המציאות
משתנה,
זה תחום שהמציאות
משתנה בו... כן, לא, יש תחת המציאות, יש שאלה, אני אומר, הסברות הבסיסיות הן לא משתנות. כלומר, השאלה אם אתה קצת יותר סוציאליסט, אתה אומר, אני מפחד, אני דואג לחלוקת העוגה ולחלוקה שוויונית, ואני מפחד מתחרות, אז אם אנחנו מוצאים את זה בתנאים, אנחנו נמצא את זה באמוראים, אני נמצא את זה גם בראשונים, אני מחשב שגם נמצא את זה גם באחרוני זמננו. כן. אז הרי מיגש, מקור 4, כותב על הסוגיה הזאת כך. מי הוא מסתברלן? דען אמי לכולו איך דלק הפסדה ללוקחימו. כגון דשבו דמים מהדדה. אומר, כל הדיון פה הוא במצב שבו התחרות לא מועילה לקונים כלום. כל השאלה היא רק איך לחלק בין המוכרים את הלקוחות. וכגון דשבו דמים מהדדה ושבין איסקנה מהדדה. כלומר, המחירים אותם מחירים, הסחורה אותה סחורה. דלומר וחלוקחים מידי. במצב כזה לוקחים לא מרוויחים כלום. עבדו רבנן תקנת, קודם כל שימו לב שהוא מדבר פה על תקנה דרבנן, לבני מטה, כי איך ידלו לשיין עסקאו ולא תפסיק לו לחיותיו. אבל איך דשבו לו עסקאו להדדה ולא שוויין דמי מהדדה? כלומר, כשיש הבדל בין המחירים, השחקן החדש מוכר יותר בזול. או שוויין דמי מהדדה ולא שוו עסקי הדדה, יש לו סחורה אחרת, חזינן. אם לוקחים דאי מטה גויים נינו, ידלו לבני מטה לקובי עליו. אם המתחרים בחוץ הם גויים, אז בני העיר יכולים להתנגד, אנחנו רוצים שהיהודים ירוויחו. אבל, והיא לוקחים דעימת הישראל נינו, מסתברא, סליחה, אם הקונים הם גויים, יהודים מוכרים לגויים, אז היהודי אומר ליהודי השני, סליחה, מה אתה דואג פה לגויים? שהם, המחירים שלהם ירדו? בוא תדאג לי, שאני צריך למכור, אל תתחרה בי. מי שמכיר קצת את הדיונים על התעשיות הביטחוניות בישראל, אז היום שאני אפילו לא זוכר את כל השחקנים, אלביט, יש לנו 3-4 שחקנים, אלביט, תעשייה אווירית, רפאל, כשהם מתחרים, מי מרוויח מזה? ההודים מרוויחים, האמריקאים מרוויחים. אז כבר מזמן נשמע הטענה, בואו תעשו, תקימו תאגיד אחד גדול, ותהיו מונופול, ולפחות שהיהודים לא יתחרו ביניהם, שהישראלים יתחרו ביניהם, אז זה גם מה שהרי מיגש אומר. והיא לוקחים דעימת הישראל נינו, אבל אם הקונים יהודים, מסתברא דלמיבה תקנת למוכרים, במאי דאי כפסדה ללוקחים, להתלן רשותה. כלומר, תקן תקנה שתעזור לקונים ותפגע בה, תעזור למוכרים ותפגע בקונים, אסור, אין לך רשות. ייקח גוון דאי כהרווחה ללוקחים, לאו כל מיני דמוכרים דמתקנה לנפשיו, ומאפסדה לאחריני. זה לא הוגן שאתה תעשה תקנה לעצמך ותפגע באנשים אחרים. ובמיוחד שהמוכרים הם בדרך כלל מיעוט והקונים הם רבים, וכן מיד דאמרינן עושה אדם חנותו, חנות בצד חנותו של חברו. אוקיי. כלומר, אומר הרי מיגש, כל הדיון פה הוא באמת זה תחרות כניסה נקייה, פאר אקסלנס. זאת אומרת, יש עוגה, כל השאלה איך נחלק את העוגה. ובעניין הזה, ואני חושב שאם ניקח את הרי מיגש ונחבר אותו לאיסור המוסרי, אפשר להגיד ככה. לא ראיתי את זה, אבל אני חושב שזה מסתבר. אומר הרי מיגש לך, רבונה ברד רב יהושע, שאיתו אנחנו נפתק להלכה, איתו אנחנו הולכים. אומר רבונה ברד רב יהושע, אם יש עוגה קבועה שאתה לא יכול להשפיע, השחקנים הנוספים לא מורידים את המחירים ולא מגוונים את המוצרים, במצב כזה, אם אתה מחוץ לעיר אסור לך להתחרות, אם אתה מתוך העיר מותר להתחרות, ואני חושב שזה, ועל זה נאמר שלא ראוי שתתחרה, אם אתה מבחינה מוסרית זה לא דבר יפה, כי כל מה שאתה עושה, נכון? אתה דואג לעצמך, דופק מישהו אחר. אתה רוצה לדאוג לעצמך, לדפוק מישהו אחר, אז תלך תעשה את זה. תנסה לעשות את זה במקום שאתה לא פוגע באחרים. זה ודאי לא מעשה ראוי. זה זכותך, אבל זה לא יפה. אבל אם התחרות הכניסה עוזרת לקונים, מורידה את המחירים, מגוון את המוצרים, אומר הרי מיגש, אין לך רשות לתקן תקנה לטובת המוכרים הקיימים. כי אתה עושה תקנה לטובת מעט אנשים ופוגע בהרבה מאוד אנשים. ובמצב כזה, אני חושב שהדעת נותנת שגם אין איסור מוסרי. כי אתה אומר, נכון, אני גם מוסר לעצמי, זה יפה מאוד, אבל כשאתה אומר לי, איסור מוסרי, אם כל אנשים יהיו מוסריים, אז לא תהיה תחרות, וכל הקונים ייפגעו, זה לא מתקבל על הדעת. מבחינה מוסרית, לעזור לקונים, זה יותר, להרבה קונים, זה יותר חשוב, מאשר לעזור למוכר אחד. ולכן המצב הזה, כמו שאומר, אין רשות לתקן תקנה, ושוב שימו לב למילים, שמדובר פה על תקנה ולא על דין תורה. עכשיו, זה נראה אולי טריוויאלי, אבל למה זה חשוב? כי בעצם זה אומר, דורייטה זה אומר מה שנקרא מצב האפס, זה הבסיס. זה אומר שמדורייטה כל תחרות מותרת. אין תחרות שהיא אסורה. הכל מותר. מדרבנן עושים תקנות. עשו תקנה, אפשר לעשות גם תקנות אחרות. כן? אפשר, במצב, העולם השתנה, האם אתה, נגיד היום יש, בישראל יש מכסים על, על יבוא חקלאי. כי עם כל מיני שיקולים. בסדר, לא נכנס לזה עכשיו. אז אם אתה עושה תקנות, אפשר לעשות גם תקנות, אני אגיד, במדינת ישראל היום, אנחנו עושים תקנה להגנה על החקלאות הישראלית, אתה יכול להחליט שאחרי זה אתה לא צריך את התקנה הזאת, ואתה מבטל אותה. אבל אנחנו נמצאים פה בעולם, הכל נמצא בעולם הדרבנן, בעולם התקנות, שהוא גם פונקציה גם של המציאות שמשתנית. וזה שונה מתפיסה שתגיד, שמדובר על איסור תאורייתא, אם היינו חושבים שזה איסור תאורייתא, זה אומר שזה משהו מעיקר הדין, זה אומר שממש זה כמו גזל, או ממש כן, איסור מהותי, ולא איזה משהו פתרון לבעיה נקודתית שלפנינו. אז אלה הדברים שלמדנו מהרי מיגש, הרי מיגש אומר, נחזור שוב, תחרות, אם היא מועילה לקונים, מותרת, ואני אפילו הייתי אומר, אסור להתערב, ודאי שאם אסור להתערב, אפשר להגיד שגם יש בזה איסור מוסרי, הייתי אומר אפילו איסור מוסרי אין פה, אם זה תחרות רק של חלוקת העוגה, יש מצבים שמותרת, יש מצבים שאסורה, גם כשמותרת, לא ראוי ולא יפה. הרמב"ן מציג פה עמדה יותר סוציאליסטית. כותב כך מקור 5, הרב רבי יוסף הלוי ז"ל אומר, כי מצו מעקבי בני מטה אחית ינמילי אחד דשבו איסקי הדדי ודמי הדדי. אבל אחד דלו שבו הדדי, ולוקחים די מטה, ישראל נינו לא מצו מעקב, ולא מחובר גבן. זה לא נשמע לי הגיוני. למה? כי מי שאין לו, כי מה שכתוב, מי שאין לו לרד לאומנות, משום מרווח תרי, ודאי לאו כל כמיני. ויבאו בני מתי, דלוזיל גבאיו, יתנו על השערים, או יושיבו ביניהם אחד מאיראן. כלומר, אם אתה חושב שהמחירים גבוהים מדי, תפקח על המחירים. אנחנו סוציאליסטים, הפתרון, כן, אנחנו לא רוצים תחרות, תחרות לא, לא, היא לא הכלי הנכון, היא פוגעת באנשים אחרים. אתה רוצה להוריד את המחירים? תפקח על המחירים. אבל אי ודאי מצי מעכב, והוא בר מטה אחריתי, דילותי מאחי, אם אתה אומר שמותר להתחרות את צורך הקונים, לעולם לא יעקב. הרמב"ן הוא אולי היה סוציאליסט, אבל הבנה קפיטליסטית הייתה לו גם הייתה. למה? שאי אפשר שלא יוזל השאר שיש הרבה בני אומנות זו. בתקנת לוקחים ודאי. ברור שכל תחרות כניסה תוביל גם תחרות מחיר, נכון? כשיש שתי מקולות בתוך העיר, מיד תתחיל תחרות. כמה תחרות? אוקיי. כמה, משהו יקרה. כן? תמיד שיש שני שחקנים תהיה תחרות. מכיוון שאם אתה חושב שזה לא טוב, והרמב"ם חושב שזה לא טוב להתחרות, אז אם אנחנו נלך לנימוק של טובת הקונים, הנימוק הזה תמיד יהיה, ולכן הנימוק הזה אף פעם לא נכון. אם הוא תמיד נכון, אז הוא בעצם יוצא שהוא אף פעם לא נכון, ולפתרון, אם אתה חושב שהמחירים גבוהים מדי, תעשה פיקוח על המחירים. אלא שמע מן הכיוון דעי אית לפסדה, לאו כל כמיני דלית ברמת האחריתי ולהתקנעו ללוקחים, ויפסידו למוכרים. אבל בני המדינה רשים להתנות שימכור בכך וכך, ואם לאו שיושיבו שם אחר, כלומר, אנחנו סוציאליסטים, נעשה לך פיקוח מחירים, אתה לא תעמוד במחירים שאנחנו נקבע לך, נזרוק אותך, נביא מישהו אחר, אנחנו ננהל את השוק עד הסוף, אנחנו נקבע מי המוכר, נקבע מי הקונים, נקבע מה המחיר, כמו אנחנו נקבע. ואם לאו שיושיבו שם אחר, ולבד בשער בינוני שיפה לשניהם, אנחנו גם נדאג למחיר, המחיר הזה יהיה מחיר הוגן, טוב לקונים וטוב למוכרים, אנחנו חושבים שאנחנו רוצים ויכולים לנהל את השוק הזה מלמעלה. דבר אחד מודה הרמב"ן, מי הוא אילו שבו איסקי הדדי, כלומר אם המוכר השני מציג סחורה אחרת, מגוון את הסחורה, ודאי מודיעין הדמצו נממר לב את איסקה גריה ואח איסקה שפירה, וכי איסקה אחריתי דמיה דלית לחוותה, דכוותה. כלומר אומר הרמב"ן, רק במקרה שבו השחקן החדש לא... הוא מביא סחורה נוסף ומגוון את הסחורה, במצב כזה אתה לא יכול להגיד, הסחורה הזאת טובה, הסחורה הזאת גרועה, אני לא מרשה לך למכור. זה סחורה נוספת, אז זה לא תחרות חזיתית ראש בראש, ולכן מותר למכור את הסחורה הזאת, אבל כל זאת זה תחרות מחיר, או תחרות כניסה בוודאי, ואפילו תחרות מחיר, שתגרום לתחרות מחיר, זה לא סיבה לתחרות, אנחנו נפתור את בעיית המחירים בעזרת ניהול חזית. פיקוח על השוק, אנחנו נעשה את זה, נפקח על, כמו שמעתם, למחירים, על הקונים, על המוכרים, הכל אנחנו נעשה. ובעצם מה שאומר פה הרמב"ן, הרמב"ן אומר, תשמע, שוב נחזור רגע, אנחנו בתוך הפרדיגמה של רבונה ברדי רבי יהושע. אם אתה שחקן מתוך העיר, מותח להתחרות. זה חלק מהזכויות שלך, וזה אנחנו מתווכחים, ולא ראוי לעשות את זה. אם אתה שחקן מחוץ לעיר, אסור לך. גם אם אתה שחקן מחוץ לעיר, גם אם אתה תוריד את המחירים, זה לא שיקול. ואומר אותו דבר על תמיד חכם, או אדם שהוא מבחינת ההתנהגות המוסרית, זה שאתה תוריד את המחירים זה לא שיקול. זה לא שיקול. אם הציבור רוצה, חושב שהמחירים גבוהים מדי, שיפקח על המחירים. בעצם יוצא לפי שיטת הרמב"ן, אני אומר, ביישוב שבו, בעיר שבה כולם צדיקים, כולם יראי שמיים, כולם עושים, נוהגים על פי ההוראות המוסריות, ברגע שיש שחקן אחד בתוך השוק, אסור לך להתחרות בו נקודה. הדבר הכי שמותר לך להתחרות זה להביא מוצר אחר. מה שאתה נמצא עם אותו מוצר, אתה לא יכול להתחרות, ובעצם אנחנו לא רוצים לעודד תחרות, אנחנו לא אוהבים את הכלי הזה, אנחנו חושבים שאנחנו נגיע לאותה תוצאה בעזרת פיקוח מחירים. אז יש לנו פה עמדה סוציאליסטית מאוד, אז אני אומר, התפיסה של רבונה, לא רבונה בדרב יהושע, שנדחתה מההלכה, שאומר אני לא אוהב את התחרות, הרמב"ן אומר אני חושב ככה, אני לא אוהב תחרות, תחרות זה לא פתרון. להלכה נפסק רבון הרבי דרב יהושע, לא הבאתי דברי השולחן ערוך, אבל הבאתי דברי הרמ"א שמעיר עליו. הוא פשוט אומר, אם זה מאותה העיר, מחוץ לעיר, לא, יכול למנוע ממנו, בתוך העיר, לא יכול למנוע ממנו, וכו'. אומר אז הרמ"א, מביא דברי הרמ"א, יש אומרים, עד בני העיר יכולים למחות בבני עיר אחרת, היינו דווקא בדלק הפסד על הלקוחות, שמוכרים כישר בני העיר, גם סחורתם מנה טובה יותר משל בני העיר. אבל אם נותנים יותר בזול, או שהיא יותר טובה, שאז נהנים הלוקחים מהם, אין מוכרי הסחורות יכולים למחות, כך מביא בשם הרי מיגש, וכשמביאים סחורה אחרת שאין לבני העיר, אפילו שלא דלא מוזלה במקח ואינה יותר טובה, אינם יכולים למחות, זה לכולי עלמא, זה אפילו לפי שיטת הרמב"ן. אז אנחנו, הרמ"א פוסק כדעת הרי מיגש, אנחנו במאבק בין הימין והשמאל הכלכלי, כרגע הימין מנצח קצת, למה קצת? כי עדיין הוא אוסר תחרות של שחקנים מחוץ לעיר. ועכשיו אנחנו מגיעים לשאלה שכבר נגענו בה, דרך הרי מיגש, והיא מה מקור האיסור. וכמו שאני אומר, שאלת מקור האיסור היא שאלה קרדינלית, כי אם אתה חושב שמקור האיסור דאורייטה, אז זה אומר שבעצם אתה אומר מדאורייטה, אנחנו, הקדוש ברוך הוא חושב תחרות חופשית היא בעייתית, אוקיי? ואם אתה אומר דרבנן, אתה לא, הקדוש ברוך הוא אומר להפך, תעשו תחרות כמה שאתם רוצים. חכמים בתקופה מסוימת ראו שיש צורך, עשו תקנה, ובתקופות אחרות נעשה תקנה, לא נעשה תקנה, זה כבר נבחן את הדברים לגופם. אבל זה לא גזל להתחרות, זה לא דבר רע בפני עצמו. ואומר הזה הבית יוסף כך במקור 7, ואפשר דכיוון, הוא שואל הבית יוסף, איפה מצאנו בהלכה דבר כזה שאומרים לך, אם אתה תמיד חכם מותר לך לעבור על ההלכה? אין דבר כזה. בדרך כלל אם אתה תמיד חכם אתה צריך להחמיר יותר, נכון? הרמב״ם כותב הלכות דעות, תמיד חכם הוא לא יורד לאמנות חברו. ופתאום בגמרא כתוב, אם אתה, לכולם אסור להתחרות מחוץ לעיר, שחקן מחוץ לעיר אסור להתחרות, אם אתה תמיד חכם מותר לך. איפה שמענו דבר כזה? מה, לרבנים מותר לגנוב? איך זה יכול להיות? ואם זה ייצור, זה ייצור, זה ייצור, הוא חל על כולם. עזוב, לא נחמיר יותר, שיהיו כמו כולם. אומר הזה הבית יוסף כך, ואפשר דכיוון שדינים הללו דמצו מאקווי מדרבנן באלמאו, מפני תיקון העולם. בצוב המרבנן רצו לעשות לפני מן השורה, כלומר שלא להחמיר עליו, כמו בעם הארץ. אומר הבית יוסף, הכל מדובר פה בדין דרבנן. דין דרבנן עוסק, אני בא לתת פתרון מעשי. אני חושב, אני מסתכל, אני רואה שכניסה של שחקנים נוספים היא גורמת נזק. ואני אומר, אגב, אני, כמה שאנחנו אולי הם צוחקים על התפיסות של חלוקת ההוגה שהיו עד אדם סמית, עד עד הנעלמה, תבינו, פעם כולם חשבו ככה, כולם חשבו שהכלכלה סטטית, ואגב, כנראה שהם לא חשבו וטעו, אלא הם הסתכלו על הכלכלה שלהם. כלכלה ישנה, ישנה, כן, יש ימי הביניים. יש לך כפר, בכפר יש סנדלר אחד, נפח אחד, כן? אין עבודה לעוד נפח, אם עוד אחד נכנס, אז לשניהם לא תהיה עבודה. הכל, אין כמעט התפתחות טכנולוגית, לא מייצרים מוצרים חדשים. מתקנים את הסנדלים, את הנעליים שיש, מתקנים את הפרסות של הסוסים שיש, זה מה שיש, יש כמות סחורה צריך לייצר של הכפר הקטן הזה, זהו, זה מה שיש. מה זה תחרות? רק כל מה שנשאר זה לחלק את ההוגה הזאת. אז אומר הבית יוסף, התפיסה הזאת, הסתכלו חכמים, אמרו צריך לתקן תקנה, כדי לא לגרום לכך שיהודים יאכלו אחד את השני, בסוף לא יהיה להפחת שום דבר. תקנו תקנה שתגביל את התחרות. הם אומרים, בסדר, יש דברים חשובים, לדאוג לפרנסה, לא לעשות תחרות פרועה ומזיקה. אבל יש דברים חשובים אחרים, וזה לדאוג לתלמידי חכמים. אז אנחנו מאזנים בתקנה, והכל זה תקנה, זה כל שיקול דעתנו, אז בשיקול דעתנו החלטנו לפתור את תלמידי החכמים מהאיסור הזה. אבל החתם סופר אומר, יש לו סימן ארוך, סימן, בשוט חתם סופר, חושן משפט האינטט, עוסק בערכות בנושא הזה וכותב כך, פסיק השם הרביעי, יורד לומנותו, אני מדבר שם כמה סוגים של איסורים, נראה כל הנוגע בעניין זה אסור מאורייטה וגזל גמור מן התורה. עכשיו זה שיטת חתם סופר, חתם סופר אצלו הכל דאורייטה, המון דברים דאורייטה, דין המחות הדין הדאורייטה, הרבה דברים שאחרים אומרים דרבנן, הוא אומר דאורייטה. ואומנם בדברי הרב בית יוסף, סימן קוף נון ואב, מבואר שהוא מדרבנן, באנמה, שיקשה, המי דמינה בבבא בתרא, רב השרה להוא, דלא כהלכתא, אישר לתמידי חכמים להתחרות, בניגוד להלכה לכאורה. וזה לשון, מקום מקום קשה, מן פליג ליה לרב, ולעשות לפני משורת הדין, מצטט פה את בית יוסף, להפסיד לאנשי עיר שלא מדעתם, ואפשר כיוון שדינים הללו, דמצו מאק ומדרבנן באנמה, הוא מפני תיקון העולם, צורו בנן, רצו לעשות לפני משורת, כאן לשונו של בית יוסף, אין שם. אומר הזה, החתם סופר, אומר, גם אני צריך להתמודד, איך זה יכול, אם זה איסור תורה, גזל גמור, איך יכול להיות שלתמידי חכמים מותר לגזול? ולפי עניות דעתי הוא בכלל, מה שפירש רמב"ן, גבי שם שם לו חוק ומשפט, ושכן פירש וישם לו חוק ומשפט בשכם, לגבי יהושע, שהוא מנהגי יישוב המדינה, שמסרן הכתוב לחכמי ישראל. מה הוא אומר? הוא אומר, תראו, יש כמה דברים כאלה, שהם דאורייתא, אבל הדאורייתא הוא צ'ק פתוח. מסרן הכתוב לחכמי ישראל. מישהו מכיר עוד דוגמה כזאת? שאומרים עליה, זה דאורייתא, ומסרן הכתוב לחכמים. זה דוגמה מאוד פורסמת. זה איסור מלאכה בכל המועד. אז אומר החתם סופר אותו הדבר כאן. יש איסור מהתורה להתחרות, זה גזל גמור. מה זה אומר? זה חכמים לו. עכשיו תראו, זה דבר, כן, זה, כן, זה קיניים. אבל אתה, מה החתם סופר מרוויח באמירה הזאת? הוא מרוויח שמצד אחד, זה לא זה מיטה, היום אני רק כך, מחר אחרת. הוא נראה לו דבר בסיסי, כשאתה אדם מתחרה ומזיק למישהו אחר, זה נזק, זה גזל, זה ממש נורא והיום. כן, איש להגיד לה, אתה יודע, הוא אומר, מה אתם רוצים? באמת זה מותר, מדאורייתא זה מותר, זה גזל דרבנן, זה כמו, לא יודע, לתפוס יונים שמישהו מאכיל אותם. לא, זה ממש גזל. אבל הוא מבין החתם סופר שבמציאויות מסוימות זה לא יהיה גזל. כלומר, יש מציאות שבה זה היום ונורא, ויש מציאות שבה זה יהיה בסדר. וזה תלוי בנסיבות. הוא נותן פה דוגמה, ואין ספק, דדינה דבר מבואה, נשתנה בגולה מאשר היה כשישראל שרויים על אדמתן, וארמון על משפטו ישב. מכל מקום, כלומר, יש הבדל אם אתה נמצא בגלות, בתוך סביבה עוינת, ואתה אומר, תשמע, אם אני לא דואג לעצמי, לקהילה שלי, לדאוג בכלל כמו חיילים, שלא יהיה בינינו שום תחרות, אז מבחוץ יוכלו אותנו. והדוגמה שאגב, הכי מעשית ביורד למנות חברו, הייתה, הגויים היו מחלקים רישיונות, כן, להפעיל בית מרזח, לגבות מיסים, כל מיני כאלה. הרישיון הרישיון אחד. אתה גובה מה שאתה גובה, אתה משאיר אותך X אחוזים ומשאיר את השאר לבעל הבית. אתה מבין שבשביל הגוי, החלום הכי טוב בשבילו זה מכרז פתוח. מצוין. היהודים ירדו עד הרצפה, כן, ישאר להם מתח רווחים, עשי. אז היהודים יד אומרים, סליחה, שום תחרות, אין תחרות עם גויים. יש אחד שהוא שם, אף אחד לא מרים טלפון אפילו לגוי להציע לו מחיר אחר. אוי ואבוי לנו אם אנחנו נתחיל תחרות, אנחנו גמורים. אז אומר חתם סופר, בעולם, זה דבר מדהים, בעולם שאתה בגלות, שאתה מאוים, אתה צריך, כן, אסור לך שום תחרות, זה אסון. אסור לך לעשות שום תחרות, זה נורא והיום. כשאתה, כן, ארמון המשפטו יושב, אני חושב שאנחנו נמצאים היום במקום דומה לזה, מה יש? תחרות זה טוב? תחרות זה טוב? ואז הוא כותב, מכל מקום ניתן רשות החכמי השעה סדון בין איש לגירו, והם אמרו וחקקו, ונעשה דין תורה וגזל דאורייתא. והם אמרו, אותם חכמים שיש להם זכות להחליט מה יהיה בדאורייתא, אז הם אמרו שתמיד חכם יכול לקבוע רוכלותו באתר דלאב דילי, כי ראו שאין בזה הפסד היישוב, ועוד כל ישראל מחויבים להחזיקו על התורה. ולכן מצליח החתם סופר לקרוא את השתי חתונות, הוא אומר שזה אסור, זה איסור תורה, אתם מבינים? עוד פעם, בעולם שבו אתה מתחרה, כן, אתה בתוך אוכלוסייה עוינת מול גויים, אתה מבינים שתחרות זה אסון, זה אסון, כלומר, כל הקפיטליסטים היום מודים בזה, אני חושב, כמו שאני חושב שהרבה קפיטליסטים מודים היום, שתחרות בין תעשייה אווירית לאלביט, היא לא טובה את המשק הישראלי, היא לא מועילה שום דבר למשק הישראלי. והיה הכי טוב שהם יפסיקו את זה ויסגרו ביניהם, יפכו להיות חברה אחת.
אם זה ככה, באמת שזה נגד לגויים, אז למה
אתה שואל למה יש תקנה נוספת? למה יש תקנה נוספת? אני חושב שקודם כל באמת שאלה טובה, כי זה כתוב בשולחן ערוך. כתוב בשולחן ערוך?
כן, זה אחת מארבע תקנות הגדולות.
כן? אז יכול להיות שזה, אתה יודע, צריך לרענן את התקנות, אבל אתה רואה, התקנה סופר כבר בשולחן ערוך, אני חושב שהבעיות היו אותן בעיות, וגם פשוט אם מופיע מה שאתה אומר בדיוק. הסיפור הזה של תחרות מול גויים מאוד מאוד העסיק את היהודים. ואני אומר עוד פעם, זה גם הנפקא מינה אלינו, שאנחנו יכולים להסתכל על זה אחרת. בדברים מסוימים כן, דברים מסוימים לא. זכותנו גם לשקול את הדברים מחדש בנסיבות האלה. וכותב זה הרב זמן נחמיה גולדברג, שוב, בשיטת החתם סופר, מקור 9, לעניות דעתי מסתבר שתקנות חכמים הם בעיקר מן התורה, ומקרא מהפסוק ועשית ישר והטוב, כמו שביר הרמב"ן בחומש בראש פרשת קדושים, שמצוות ועשית ישר היא מצווה כוללת ולא מצווה מפורטת. וחכמים קבעו על פי הצורך. חשוב, אנחנו, זה אמירה, כן, היברידית כזאת, זה כן דאורייתא, אבל, אבל לפי שיקול דעתם של חכמים, ורק כדי להשלים את התמונה, אז בואו נראה דברי הרמב"ן, את הרמב"ן על שם שמנו חוק ומשפט, בשמות, וכן ביהושע נאמר, ויכרות יהושע ברית לעם, במקור 10, ביום ההוא וישם לו חוק ומשפט בשכם, אינם חוקי התורה משל המשפטים, אבל הנהגות היישוב המדינות, כיוון תנאים שאיתם יהושע שזכירו חכמים וכיוצא בהם. עכשיו זה מעניין, כי הרמב"ן הוא הרי הכי מחמיר בתחרות, כן? אבל, אז, אבל הרמב"ן אומר, יש שם סתם לחוק ומשפט ושם ניסאו, יש את החוקים, מה שנקרא, היישוב הסידור המדיני, כן, יש מופיע כך גם בראשונים, אז הרמב"ן אומר, זה החוק ששם יהושע, ו, ופה נמצא את תקנת חכמים הזאת, יסוד תחרות, באה משם. כן.
לא
יודעים,
בשורת
החתם
סופר,
הביטוי
כן. הזה, והארמון על משפטו יישב, זאת אומרת, הוא כן אומר שהמדינה יכולה לקבוע, זאת אומרת, היהודים שמשווים במדינתם, יכולים לקבוע שהתחרות היא מותרת?
אני מבין שכן, ואני מבין שהתחרות, התקנות נועדו ליהודים בגלות. ככה זה נשמע. אני שוב לא ראיתי איזה אחרון שאומר, והיום זה מותר לחלוטין. כן? הוא אומר, תראו, טוב, האמת ככה, בואו נעצור רגע כאן. אתם מבינים שהיום, אם ניישם את זה רגע, זה באמת, אני אחד השאלות הראשונות שנשאלנו במכון משפט ארץ היה, האם מותר למישהו להתחרות במכולת באופרה, שזה יישוב קטן, ואנחנו, אני אז כתבתי, ואני חושב כך גם היום, שביישוב קטן באמת יש היגיון לאסור את זה, כי באמת, קודם כל, ההוגה היא אותה הוגה, ובדרך כלל מכולת, לא, היישובים כל כך קטנים, שמשמעות של תחרות זה ששניהם נופלים. כלומר, זה לא שוק גדול, שאתה יכול להכניס עוד שחקן ועוד שחקן, אלא משמעות היא שבאש תהיה תחרות כל הזמן, אז הוא אומר, כל הזמן מישהו נופל, כלומר, זה תחרות, תחרות, מה שקרה, תקראו לזה תחרות דחיקה, עוד מעט נראה את זה, כלומר, אחד בסוף יעוף מהשוק, ואז בזמן הזה, קודם כל, הם יספגו הרבה הפסדים, ואז בעצם, שום בן אדם נורמלי, לא יסכים לפתוח מרכולת בתנאים האלה. כלומר, אתה נותן לי שוק נורא נורא קטן, אני מוכן לעבור לפה בתנאים שאני מונופול. עכשיו, אני אומר, זה חצי מונופול, כי אפשר לנסוע לרמי לוי, אפשר לנסוע לירושלים, אפשר לנסוע ליישוב ליד לקנות, אבל כל המודל הכלכלי שלי בנוי, אז זה כמו שאמרתי, שבשער הבוקר קונים, רק אצלי קונים את הלחמניות, ובאחרי צורה מהילדים באים אליי לקנות את הדברים, ואחרי זה אני מנסה לראות מה עוד אני יכול לעשות. אז הדבר הזה הוא הרסני, כלומר, הוא לא תורם בעצם כמעט שום דבר, בסך הכל הגיוון נשאר אותו גיוון, מה תביא? תביא פיתות במקום אנג'ל, תביא מברמן, מה קונים במקולות? אני לא אומר, תיכנסו במקולות יפות, כן? היום כבר סופרים קטנים כאלה, אבל עדיין, זה הרבה מאוד אנשים, תקניות הגדולות עושים במקומות אחרים, וזה הולכים בשביל האד-הוג, בשביל מה שחסך עכשיו ודחוף, ולכן אני חושב שזה הגיוני לומר, שבאמת זה תחרות שהיא תחרות, מבחינת הקונים, זה מזיק, לא רק שזה לא מועיל, זה מזיק. כלומר, זכותו של היישוב לומר, אני לא מוכן לעשות דבר כזה, אני מעיף מפה, ודאי כשזה מדובר על רוכלים. היום מדובר שם נהלי שרוכלים באים ומוכרים ביום שישי, ואמר בעל המכולת, שמע, אתם אוכלים לי חלק משמעותי מהרווחים. אנשים שלא משלמים פה ארנונה, לא משלמים פה שכירות, הוצאות עליהם, רק לוקחים את ההכנסות, זה דופק אותי, ואני אומר, בסוף המשמעות היא שבסוף, יש היגיון שבשלב מסוים הוא יגיד לך, אני סוגר והולך, ובסוף אתה כלקוח תדפק. אתה כלקוח, אתה רוצה את המכולת פתוחה בשבע בבוקר, נכון? אם אתה רוצה את הפתוחה בשבע בבוקר, המודל הכלכלי שלו בנוי שהוא מונופול בשבע בבוקר, ביום שישי. מבחוץ, מבחוץ. ואני חושב שאפילו מבפנים אותו, למנוע את זה. היישוב יכול כתקנה. כלומר, אני כתקנה אוסר את זה, כי אני אומר, תשקוד באינטרסים היישוביים שלך. אם האינטרסים שלך זה תחרות, שורת הדין מותר לי להתחרות. מחוץ ליישוב, לכאורה שורת הדין שהוא זכותו של הבעל המכולת, תראה, גם בעל המכולת הוא בא מבחוץ. אבל אני אומר פעם, המציאות היא טיפה שונה, כי כשכתוב שאם הוא משלם מיסים, אז זכותו לפתוח. אז כל אחד שנכנס, סוחר מבנה, תעשייה ומסחר, משלם מיסים מאותו רגע, נכון? אבל אני חושב ש... סתם, אני אומר, אני אבירות פה למיקרו-טקטיקה, כן? אני חושב עכשיו על אופרה. באופרה יש כמה חנויות עסקים למכר אוכל. אז שם, כשיש שלושה עסקים, אז ייכנס ערבים, זה לא משחק סכום אפס, ברור שאחד נכנס, השני אף, ובסוף הקונים מפסידים, שבסוף אין להם חנות קבועה במקום. לא יש, אז כל מי שתושב, כמו שאתה אומר, כל מי שעומד בתנאים, משלם מיסים, משלם שכירות, זכותו לפתוח, ואני אומר, לעומת זאת, כשאנחנו מדברים על שוק הגדול, אנחנו רואים שנפסק על החקרים מגז, שכל זמן שזה מועיל לקונים, אז, אז התחרות מותרת ואפילו רצויה, ואני חושב שמצב כזה אפילו אין איסור מוסרי. אם אתה מועיל תועלת משמעותית לקונים, אין אפילו איסור מוסרי. מה? בתוך העיר, אתה שואל אותי בעיר, אני לא חושב שיש סיבה להגן על זה. אני אגיד שהיה את העתירה הזאת, פתיחת רמי לוי, אני חושב שזה הייתה עתירה, זאת אומרת, שוב, תועלת של הקונים שהחנות הזאת תיפתח. נכון? שלושה, ארבעה, חמישה עסקים מסגרו, אילו זה הקורה, אמרתי, זה לא קרה. אז בסדר, אתה פוגע בעשרות אלפי אנשים. אני בא, לא, תראה, בדרך כלל המודל ביישובים אומר, זה כבר, למה זה מיקרו-טקטיקה? כי יש הרבה, בדרך כלל המודל בנוי הזה שאתה מקבל, יש מקולת אחת, היא מקבלת הבטחה שהיא המקולת היחידה, לא יתחרו בה. אז התחרות בעצם באה לידי ביטוי לא בפתיחת עוד חנות, כי זה פשוט לא קיים, אלא ברוכלים שיושבים, ביום שישי פותחים, שמים את הסחורה שלהם בחוץ ומוכרים, דברים מהסוג הזה. ואני אומר, זה זכותו של היישוב, לומר, אני מונע את זה. בסוף אתה פוגע לי בבית.
זה מאוד לא
הלכתי,
סתם
כאילו
אני יותר סוציאליסט, זה מה שנראה לי.
קודם כל, חומר סברה דאורייתא, זה בסדר, אבל אני לא נבן מזה. אבל מה שאנחנו רואים פה זה שבאמת התפיסה...
אבל אפשר להביא פה גם כלכלנים בין השאר, וכאילו אני חושב שהדעות שלהם היו כאילו...
תראה...
כאילו דעה הלכתית שאומרת, התורה אומרת, תקסו את זה. ככה נראה לי.
הרבה מאוד דברים הם... כמו שם הסברה דאורייתא, רבונה ורבונה ברי דרב יהושע, רואים פה את, נראה עליהם שכשאתה מתחרה במישוח אתה גונב אותו, שזה ניסור משפטי, איך אומר רבונה? והרמב"ן פחות או יותר באותה עמדה, הרמב"ן אומר, תשמע, נכון שאתה מועיל לקונים, אני חושב שזה עדיין גזר.
אבל כאילו הטיעונים מאחורי מה שאומרים, זה לא כאילו יש לי קשש, הסברה שלי ככה נראה לי.
מי אמר שזה...
ככה זה נראה מה...
לא, אני אומר, מי אמר שזה... אני יכול לראות לך בחושי משפט עשרות דינים, פשוט הם פחות מסעירים את הציבור, אז לכן הציבור לא עסוק בהם. בא המורה, אומר, אמר שמואל, דינה נחות הדינה, מה המקור של זה? המורה אומר את זה. הראשונים שוברים את הראש, מה המקור שלו? בהרבה, כן, חלק מהמקורות, ההסברים הקלאסיים הם הסברים של הסברה.
אז... לא, אם הכל פה עניין של הסברה...
לא, יש סברה ויש...
אם אני הייתי בא ומנסה לנסח את הלכתיים, לא הייתי אומר מה נראה לי, הייתי הולכת כלכלנים, הייתי מתייעץ...
הכלכלן, אבל אתה שואל שאלה טובה, ואני אומר, התשובה היא שהכלכלן, אם הוא הגון, המקצוע שלו זה להגיד לך מה ישפיע על מה. אמרתי פעם, הרמב"ן, שכל קפיטליסטי יש לו. הוא אומר, תשמע, אני מבין שכל שחקן יוריד את המחיר. זה שאלתי את הכלכלן, הוא אמר לי. אני שואל, עכשיו, אחרי שאת הכלכלן אני מבין, אני שואל את השאלה האתית. האם הדבר הזה מתיר, האם הוזלת המחירים היא מתירה פגיעה במישהו אחר, וזה אני קובע מבחינה אתית שהוא אסור. זה כלכלן, הוא לא יותר מבין ממני וממך. זאת אומרת, אתה צריך לשאול אנשי אתיקה רבנים, אנשי אתיקה. ואחרי האתית, כלומר, כשאומרים שזה גזל ממש, הוא אומר לך אתה מסופר, זו אמירה אתית חזקה מאוד. טוב, נסיים בדבר אחד שהוא גם משלים את התמונה, וזה מה שנקרא תחרות דחיקה. תחרות דחיקה זה אומר, לא שיכנס שחקן והעוגה תתחלק בין שני השחקנים, שיכנס שחקן ויעיף את השחקן השני מהשוק. עד עכשיו אמרנו משהו אחר, עכשיו תראו דברים קצת שונים. אומר אבי אסף, מובא במורדכי מבבא בתרא על הסוגיה הזאת, מבוא יסתו מגימת צדדים. שוב, המציאות תמיד מאוד קונקרטית. רחוב ללא מוצא. רק בצד אחד ייכנסו לו. ודר ראובן אצל סופו הסתום. ראובן גר בקצה הרחוב, ליד העין מוצא. ובא שמעון לדור כנגד הצד הפתוח, בכניסה לרחוב, שאין העובד כוכבים. שוב, ההנחת עבודה היא, מי הקונים שלך? גויים. שאין העובד כוכבים יכול ללך, אם לא ילך תחילה, לפני פתח שמעון, נראה די יכול להרכב עליו. כלומר, ראובן ושמעון, שניהם גרים ברחוב. לכאורה, כל אחד זכותו לפתוח את החנות כמה שהוא רוצה. כן? כי חלק מהמגורים ברחוב מקנים לך את הזכות לפתוח חנות. אבל, במצב הזה, שבו כששמעון פותח בכניסה לרחוב את החנות, והגויים שנכנסים לרחוב תמיד יעצרו אצלו, וראובן, משמעות שראובן פושט את הרגל, זה לא תחרות כניסה, תחרות דחיקה, ראובן אף מהשוק, ולא בגלל המחירים הטובים של שמעון, ולא בגלל שהלקוחות הרוויחו. שוב, הקונים לא מעניינים אותנו, הקונים כרגע הם אויב, הם לא דבר שאנחנו רוצים לעזור לו, וזה לא שאנחנו נחלק בינינו את הלקוחות, אנחנו פשוט, אתה לוקח לי את הכל, אסור. ובעקבות זה פסקו האחרונים, בקור 12, במשות מסד בנימין, איך הדבר השני לדחות את הראשון לגמרי, ולבטל אותו ממחייתו בעניין החנות והאורנדות, אורנדות זה שוב הזיכיונות של הגויים נותנים, שאין רשות רק לאחד בכל העיר, ובא השני והשיג גבול הראשון, ודוחה אותו לגמרי. כלומר, אם יש זיכיון אחד, בית מרזח אחד בכפר, וכשאתה רוצה לקבל את הבית מרזח הזה, אתה בעצם מעיף אותי, זה לא שאנחנו מתחלק בינינו, כול לעל ממות ודמצי מעקב, אפילו אבר מבועד ידי. דה ודאי פסק לחיותה לגמרי, הוא קרא גם לכתב, גם כן הזקן מעריך, בספר שרית יוסף. וגם הרמה, הסימן הזה, שוט רמה בסימן יהודה, הרמה יש לו גם שוט, עוסק בזכויות יוצרים, מישהו שהדפיס את הרמב״ם, ובא אחר והדפיס את הרמב״ם וניסה והתחרה בו. אלא כוח צריכים לנו לחלק, דה בדבר דה בר יזקה, הנזק הוא ודאי, כי הוא הנח אגבי מבוי, שבוודאי יזק לו. כולם על ממות הוא, דה ילחתה כרבונה. ואם כן בנידון דידן, גם כנמי בר יזקה, כי המדפיס השני כנראה נתן להכריז שכל ספר יוזיל זהוב תפי מהגאון. כלומר, הוא אומר לך, אתם מכירים את הפרסומות האלה? תביא לי כל מחיר, אני מוכן, אתן לך בפחות. אז הגאון, זה מרם פדובה, הוציא את הרמב״ם, מוכר אותו במחיר, והשני אומר, אני מוכן, בכל מחיר שייתן המרם פדובה, אני מוכר בזהוב אחד פחות, ומי ראה זאת ולא יבוא אליו לקנות ממנו, ויכול הוא להוזיל כי הוא מעשירי הארץ. כלומר, יש לו גם, הוא עשיר, הוא יכול לספוג את ה... את ההפסדים האלה, אני יכול בעצם למכור במחיר הפסד, במצב כזה שזו תחרות דחיקה, יש בכך איסור. וגם כותב, עכשיו, זה כותב, או בהמשך כותב החתם סופר, אז שיש עוד סוג של תחרות שהיא אסורה, יש להחמיר ולאסור תפי למגדר מינטה, ועם כל שכן איך הדלדי זה מזלזל הפרקמטיה, והסוחרים מפסידים מכם, דל כוכך, הכוכן לא אומרים על זכור לטוב, כשיש תחרות מחיר, אלא איך הדם מוכר בזול, וירוויחו הקונים ולא מפסיד המוכרים מהקרן, ולקפח פרנסתם, לא. אז אומרים פה, אומר אבי אסף והאחרונים שאחריו, שכאשר מדובר על תחרות דחיקה, התחרות אסורה. עכשיו אני אומר פה, בוא נראה את ההקשר. על מה מדובר פה? תחרות דחיקה, כמו ששאלתם יפה. אם מדובר שנכנס שחקן חדש, המחירים שלו יותר טובים, והשני ילך, יש שאלה, האחרונים לא דיברו על זה, האחרונים מדברים על תחרות, שחקן שזכותו להיכנס, כי הוא בר מבואה, זכותו לפתוח את החנות, הוא לא מוריד את המחירים, מי ש... או אם הוא יוריד אותם, המרוויחים זה הגויים, במצב כזה, אתה מעיף אותי מהשוק, אסור לך להיכנס, זה ממש, זה איסור. אבל במצב שבו הקונים מרוויחים, לכאורה, התועלת של הקונים עדיין נשארת במקומה, כלומר, למה צריך להחזיק פה את הבן, יש פה בן אדם, מוכר מחירים מופקעים, או בגלל חוסר יעילות, יהיה מה שיהיה, ועכשיו הוא כאילו קדוש, הוא קדוש, אסור לגעת בו, כשכל הקונים ייפגעו לעולם ועד, זה לא מתקבל על הדעת, אז לכן מסתבר שנימוקו של הרי מיגש יגבר גם על הנימוקים האלה, כן, גם על הנימוקים האלה, עכשיו, ומה שהיינו בשני המקורות האחרונים, זה כשמדובר על תחרות מחיר, שהמשמעות שלה ידחיקה, כיוון שיש שחקן אחד, שהוא שובר את השוק, מוכר במחירי הפסד, לא בגלל שהוא יותר יעיל, לא בגלל שהוא יותר גדול, אלא בגלל שהוא מוכן לספוג הפסדים, במצב כזה, זה תחרות אסורה, ואני אומר, זה קורה. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים, נכנסת רשת גדולה, והיא מעיפה את השחקנים הקטנים, השאלה היא למה היא מעיפה אותם. האם היא מעיפה אותם בגלל שהיא יותר יעילה, או בגלל שהיא גדולה, והיא מצליחה בעצם, באמת יש לה מתח רווחים יותר נמוך, והיא מצליחה, ואז בעצם הלקוחות הרוויחו לאורך זמן. אבל יש מצבים אחרים שבה נכנסת רשת גדולה, שוברת את המתחרים, כי יש לה מספיק, יש לה פשוט מספיק כסף בבנק למכור במחירי הפסד, מעיפה את כל המתחרים מהשוק, נשארת המונופול, ועכשיו מעלה את המחירים חזרה ועושה מה שהיא רוצה. במצב כזה זה לא תחרות, זה ההפך מתחרות. כלומר, גם יש, כן, המונח הרלוונטי זה כשל שוק. אפילו זה יותר גרוע. כלומר, גם כשאתה מעודד תחרות, אתה אומר, אני רוצה תחרות שבאמת תהיה תחרות. אני רוצה את השחקנים הכי יעילים בשוק, אני לא רוצה את השחקנים הכי בריונים בשוק שיכולים לזרוק את כל השאר, ואז עכשיו כבר אי אפשר להזיז אותם מפה, הם עכשיו עושים מה שהם רוצים. ולכן, כן, צריך להירניים לזה, שגם כשאנחנו רוצים תחרות, אנחנו חושבים שטובת הקונים גוברת לטובת המוכרים, הכל נכון. זה לא, צריך להסתכל שבסוף זה לא ייגמר בכך, שכביכול השחקנים הכי יעילים, הכי מועילים, השתלטו על השוק, ואז הם עושים מה שהם רוצים. כן, כמו שקרה לנו בסלולר, כמו שקרה לנו בבנקים, כמו שקרה לנו באלף מקומות אחרים, שבסוף, כן, דואופול, כן, כמה שחקנים גדולים שולטים בשוק, ועכשיו גמרנו, אף אחד לא יכול להגיד להם שום דבר, הם עושים מה שהם רוצים, ולכן צריך, לפעמים המצב שאתה מונע תחרות פרועה, אתה בעצם מאפשר תחרות. כלומר, אם אתה לא מאפשר שבירת מחירים מתחת למחירי, אתה לא מאפשר מחירה במחירי הפסד, המשמעות של זה היא בעצם לשמר את התחרות. טוב, אני אקריא דבר אחרון, כן, זה לא אומר ש רמי לוי מוכר עוף בשקל, היום רמי לוי פה כוכב, כן, אבל כל החנויות יודעת לעשות את זה. מי שפעם דיבר עם בעל מקולת, אתה נכנס לחנות, עגבנייה בשקל, הוא אומר לי, אני מוכר במחיר הפסד, אין לי בעיה. כל אחד מוכן, יכול להפסיד על מוצר אחד, שניים, שלושה, זה חלק מהתחרות הסבירה. אבל הוא צריך שבסל המוצרים הוא לא מפסיד. אם בסל המוצרים הוא מפסיד, אז זה תחרות לא הוגנת. עכשיו, אני אומר, במדינת ישראל אני לא מכיר כזה פיקוח מחירים כזה. כן, כי בסך הכל, אנחנו נועים, שישבור את השוק, מצוין. זה לא נכון. זה לא נכון, למכור במחירי הפסד, זה בסופו דבר, התוצאה שזה תהיה בסוף ההפך מתחרות. אז אני אראה כמה מילים לסיום. ראינו, אני אומר, נתחיל דווקא במחלוקת העקרונית. ראינו מחלוקת האם התערבות בשוק היא דאורייתא, או התערבות שזה שיטת החתם סופר, שאומר, נתנה מסרה נכתוב לחכמים, זה חצי דאורייתא, כן? דאורייתא, אבל את האפליקציה עשו חכמים, וזה אומר שבעצם הנחת עבודה היא של האמירה הזאת, שתמיד נצטרך להתערב בשוק. תמיד יש בעיות, השוק לא באופן טבעי יהיו בעיות וצריך להתערב בו, ולכן אני אומר, זו אמירה לא קפיטליסטית במובן הזה שלא אומר, הקפיטליסטים אומרים השוק הוא תמיד טוב, כל התערבות מזיקה. החתן סופר אומר, מה פתאום? השוק תמיד צריך שיתערבו בו. איזה התערבות? זה נבחן כל פעם לגופו. שיטת הרים, בית יוסף, התערבות רבנן, אני אומר, זה גם ברי מיגש, היא יותר קפיטליסטית. היא אומרת, אוקיי, באופן בסיסי השוק יודע לעבוד, אבל אנחנו כבר יודעים כבר 2000 שנה אנחנו מתערבים בשוק. כן, הדרבנן הזה צריך אותו, אבל לא, שהוא דרבנן זה אומר שהוא לא חייב להיות. כן, לא תמיד, זה לא שלפי החתם סופר, אתה בא לחכמים, רבותיי, כתוב פה שיש לכם סמכות להתערב בשוק, ואתם צריכים, תגידו לנו מה לעשות. כן, תמיד צריכה להיות התערבות. לפי החתם סופר, לא יהיה דור שבו לא תהיה התערבות. כל פעם תהיה התערבות אחרת. לפי הבית הסף, זה דרבנן, יכול להיות שיהיו תקופות ומצויות שבהם לא נתערב. החתם סופר חשוב, אומר לנו, חלק גדול מהתקנות האלה הם תקנות לעם ישראל בגלות. עם ישראל שנמצא בארץ ישראל עם תחת ריבונות מתנהג אחרת. ראינו, והמחלוקת החשובה ביותר, השנייה חשובה, ארי מיגש נגד הרמב"ן. ארי מיגש, קפיטליסט, אומר, מה שמעניין אותי בסוף זה טובת כלל המשק. טובת כלל המשק טוב לתחרות. אם התחרות היא רק תחרות כניסה, אחד לוקח מהשני לקוחות, לא, אין השפעה משמעותית על המחירים ועל המוצרים, אז זה מעשה. אסור אם אתה מחוץ לעיר, מעשה לא ראוי, אם אתה תמיד חכם, אם אתה מתנהג על פי דרכי המוסר, אל תעשה את זה. אבל אם אתה מועיל ללקוחות, אסור להתערב, כן? אסור להתערב. מה שמעניתי זה טובת כלל המשק. הרמב"ן, בגישה יותר סוציאליסטית, אומר, לא, אתה פוגע באנשים אחרים. הדבר הזה אסור לעשות אותו. אתה רוצה להגן על המשק, שם אתה תעשה את התקנות שלך, שם אתה תעשה פיקוח מחירים. הפגיעה בשחקן השני בתוך השוק היא הדאורייתא, כן, היא רואה האיסור הגמור שאסור לעשות אותו, וזו תפיסה יותר סוציאליסטית, כך צריך לומר. ואני אומר, הרמב"ן לא נרתע, אומר, אני מבין את הבעיה של המחירים, אני לא נרתע מעוד פיקוח, וכן, אני גם אחליט, יכול להיות שאני אחליף את השחקן, אני אקבע מי ימכור פה ומי לא, אני לא נרתע מהתערבות במשק. שתי הדעות האלה קיימות, אני מפסיקה לך כדי דרים מגש ברמה, אז הדבר הזה משמעותי. אני חושב שבסך הכל ההטייה, אפשר לומר שזה סוציאליזם, זה קפיטליזם רך. זה קפיטליזם, אבל לא עדוק. קפיטליזם שמוכן להתערב בשוק החופשי. תודה רבה.